תחילתה של פרשת קדושים בציווי קדושים תהיו, שמוקף מלפניו ומלאחריו בשתי הדגשות חשובות, כנראה מהותיות, במצוות קדושים תהיו. אנחנו ננסה לעסוק במצווה עצמה, במצווה הזו שנקראת קדושים תהיו, אבל נראה קודם את הפסוק הפותח. דבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. זאת ההדגשה של לפני. המצווה של קדושים תהיו היא מצווה שנאמרת לכל עדת בני ישראל. היא מצווה שנאמרת בהקהל. ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. כלומר, ישנה סיבה, תיאור סיבה, למה קדושים תהיו, וההסבר הוא כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה שהמצווה הזאת נאמרת לכל עדת בני ישראל, בניגוד למצוות אחרות, מחייב הבנה אחת. הטעם, גם הוא מחייב הבנה. אפשר לצוות להיות קדושים. הביטוי כי קדוש אני השם אלוקיכם הוא לכאורה הסבר להמון המון דברים. האם אנחנו מצווים להיות קדושים כי הוא קדוש? היותו קדוש, היות הקדוש ברוך הוא קדוש, הרי זה עצם מהותו. עצם עניינו, עצם מה שאנחנו מבינים, הוא קודש, הוא מובדל. ואנחנו מצווים להיות קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. טעם הזה צריך הבנה, אנחנו ננסה להיכנס אליו בהמשך. אבל אנחנו נפתח בהתחלה. מה משמעותה של המצווה קדושים תהיה? רש"י אומר, זה רש"י לא מובא לפנינו, מובא לפנינו רש"י בלשונו, מתוך הרמב"ן, במקור 2, קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. הרמב"ן עוצר את דברי רש"י באמצע, רש"י ממשיך בכמה דוגמאות, שבכל מקום שמופיע הגדר של ערווה, שאדם נזהר מערווה, חברה נזהרת מערווה, יש בה קדושה. לפי רש"י, הפסוק הזה, קדושים תהיו, שפותח את פרק י"ט, תחילת פרשת קדושים, מחובר לפרק י"ח, סוף פרשת אחרי מות, שהשבת נקרא אותם ביחד, שעסקה כל הפרשה הזאת האחרונה ואחרי מות בפרשת העריות. ובפרשת העריות נאמרו כל איסורי הערווה. וכסיכום לפרשת העריות באה התורה ואומרת, לא מצוות עשה, אלא היא באה ואומרת הודעה. אם אכן ישמרו כל גדרי הערווה, התוצאה תהיה מצב של קדושה. לפי זה אגב מובנת ההתחלה, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, המציאות הזאת של גדר לערווה תיצור קדושה חברתית. קדושה במציאות, אם משהו מפריע לקדושה, זו הפגיעה הקשה, הכי קשה שיכולה להיות בעריות. כך רש"י. הרמב"ן חולק על רש"י. והמחלוקת של הרמב"ן על רש"י קודם כל בפירוש הפסוק, בפירוש המצווה קדושים תהיו, היא מצד אחד מרחיבה יותר מרש"י את ההבנה, ומצד שני קצת מצמצמת אולי יותר, מקהילה יותר. בוא נראה את זה ברמב"ן. אבל בתורת כהנים ראיתי סתם. סתם הכוונה היא בלי קשר לנושא של ערווה שממנו אנחנו יוצאים עכשיו. החיבור של קדושים תהיו לפרק י"ח שממנו יצאנו, ואגב לפרק כ' שאליו ניכנס, שגם הוא עוסק בעונשים על עריות, בכלל לא מובן כך בחז"ל. אבל בתורת כהנים ראיתי סתם פרושים תהיו. רש"י יבין, פרושים מן העבירה. עבירה סתם, ערווה. וכן שנו שם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש, כך תהיו אתם קדושים, כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. שוב, בלי להזכיר פרושים ממה. ולפי דעתי, אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות כדברי הרב רשי. אבל הפרישות היא המובכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה מי שהם בעלים בפרישות הזאת, שכאן גרסה אגב ברמב"ן שכתוב שעליה, בלי הבית, שעליה נקראים פרושים. והעניין, ולא קשר לעריות, כי התורה הבהירה בעריות ובמאכלים האסורים. הוא עוסק בדוגמאות של עריות ומאכלים אסורים, אבל זה לא יהיה קשור רק לזה. הדבר הראשון שעושה הרמב"ן בניגוד לרש"י אומר שמצוות קדושים תהיו קשורה לכל התורה כולה. היא בכלל לא קשורה לנושא הערווה והעריות דווקא. והיא באה להגיד את הדבר הבא. התורה הזכירה, הבהירה בעריות ובמאכלים האסורים שאסור לבוא על הערווה, שיש את פרק י"א של סוף פרשת שמיני שהזכיר את כל איסורי המאכלות של זאת החיה אשר תאכלו ואשר לא תאכלו, בהמה, עוף, שרצים. והתירה הביאה איש ואשתו ואכילת הבשר והיין. התורה שלנו, תורת חיים, לא אסרה דבר ואמרה הוא אסור לחלוטין. היא אמרה אסור עריות, אבל מותר, קו נטוי מצווה, הביאה של איש ואשתו. היא אסרה מאכלות אסורות, אבל היא לא אסרה את פעולת האכילה. היא לא סבורה שקדוש הוא מי שמסתגף מאכילה, שקדוש הוא מי שמסתגף מחיי אישות, מחיי מין. הפוך, הקדוש הוא מי שחי את זה, אבל היא התירה את הביאה איש ואשתו. היא תעלה את זה לאיזשהו מקום. היא התירה את אכילת הבשר והיין. אנחנו נוסיף, קו נטוי, זו מצווה בשר ויין, ויותר שמחה בשר ויין. היא אסרה את המאכלות האסורות. עכשיו ממשיך הרמב"ן. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שפוט בזימת אשתו או נשיו הרבות, הרמב"ן מדבר כאשר יש נשים, או נשיו הרבות, ולהיות בסובעי יין או בזוללי בשר, למה? התורה התירה לאכול בשר, אז הוא זולל. התורה התירה לשתות יין, אז הוא בסובעי יין. וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה. כתוב בתורה, לא תלך רכיל בעמך בפרשה שלנו. אבל לא כתוב שצריך לדבר בעדינות. אז הוא יהיה מה, והנה, יהיה נבל ברשות התורה. אז מהי מצוות קדושים תהיו? אנחנו עוד רגע נגמור את דברי הרמב"ן האלו. מצוות קדושים תהיו היא המצווה שלא כתובה בצורה מדויקת בתורה. האויב הגדול ביותר של החוק הוא החוק בעצמו. אתה יכול לקיים את כל החוקים ולהיות נבל ברשות החוק. כשהתורה באה ואמרה קדושים תהיו, היא ביקשה לעשות את התהליך שמסיים עכשיו הרמב"ן בו את הדיבור. וזה דרך התורה, לפרוט ולכלול וכיוצא בזה. מביאים לך כך וכך וכך נקודות פרטיות, ואז כלל. והכלל לא בא להגיד את סך כל הפרטים, אין לזה שום צורך. הכלל בא להגיד את רוח התורה שאתה מתבקש לעקוב אחריה. כי אחרי הזהרת פרטי הדינים בכל מסע ומתן שבין בני אדם, קדושים תהיו הייתה דוגמה לאחרי פרשת איסור אכילה במאכלות אסורות ופרשות הערווה, עכשיו הוא הולך לדוגמה שנייה. אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל מסע ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב, לא תגזול, לא תונו, ושאר האזהרות, אמר בכלל, ועשית הישר והטוב. זה פסוק בדברים, שעוד שנייה ניכנס אליו. מה זה ועשית הישר והטוב? התורה היא כולה ישר וטוב. הישר והטוב זה לא תגנוב. הישר והטוב זה לא תלך רכיל בעמך. הישר והטוב זה מה שנאמר לנו בכל פרשת קדושים. אומר הרמב"ן, לא. ועשית הישר והטוב, כאן המשפט הבסיסי המרכזי שלו, שיכניס בעשה היושר וההשוויה. שיכניס בעשה היושר וההשוויה. בפרשת קדושים הוא קורא לזה, קדש עצמך במותר לך. קדש עצמך במותר לך, פירושו, אתה לא נבחן בקדושתך, בקיומך את מה שאסור ובהיזהרותך ממנו. אלא בחייך בקדושה במה שמותר. המותר הוא המקום שבו אתה נבחן. כשאמרה התורה ועשית, עשית זה לשון עשה, זאת מצוות עשה. אתה מנסה עכשיו לכמס את המצווה הזאת למשבצת, להגדיר מה לעשות. כתוב הישר והטוב. אז תכמס את זה לתרי"ג מצוות. לאיקס מצוות בין אדם לחברו, לאיקס מצוות בין אדם למקום, מה זה? באה התורה ואומרת, לא, הבקשה היא אחרת לגמרי. עשה את היושר ואת ההשוויה כאילו זה עשה, כאילו זאת מצוות עשה. היושר אצל הרמב"ן יוגדר בהמשך על הפסוק ועשית הישר והטוב, זאת אותה הדרך שבה האדם חי במציאות, חי במותר לו, ומקדש את עצמו באותו המותר. הוא מסיים את דבריו, וכל לפנים משורת הדין לרצון חביריו, כאשר אפרש בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך. בשורות האחרונות הרמב"ן מתכוון לפסוקים שנמצאים לפנינו במקור 3. אני חייב לגמור את קריאת הרמב"ן למרות אריכותה, כי הבסיס של דבריו הוא בסיס לכל מה שנרצה בהמשך. הרמב"ן מתייחס לדברים האלה המאוד עקרוניים בכלל בתורת הרמב"ן, אבל בכלל בעולם המוסר דברי הרמב"ן האלה יסודיים מאוד מאוד. אני רוצה היום לקחת אותם שלב קדימה אלינו דווקא, אלינו במדינת ישראל, אבל נגיע לזה עוד מעט. הרמב"ן מסיים את הדברים האלו במקום שאליו הוא מפנה בספר דברים בפרשת ויתחנן. שם הופיע הציווי שהוא ציטט בסוף, ועשית הישר והטוב. הציווי הזה נמצא במקור 3, אני קורא את שני הפסוקים שבהם הוא מופיע, ועשית הישר והטוב בעיני השם, זה בתוך פרשה קצרה מאוד של 4 פסוקים, שמתחילה בלא תנסו את השם, ובא מדבר משה אל העם ההולך להיכנס לארץ. הרי זה ספר דברים, זה החודש שלפני מות משה. ואז הוא אומר כך, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך, להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר השם. אני מיד אקרא את הרמב"ן על ועשית הישר והטוב, אבל אני מבקש שנשים לב למשהו שהרמב"ן לא מדבר עליו. אני טוען שהוא רומז לו, אבל נגיע לזה רק אחר כך. שימו לב לקונטקסט שבו הציווי ועשית הישר והטוב מופיע. לפי מה שראינו עד עכשיו, אם ועשית הישר והטוב בא להגיד לאדם, תתנהג לא לפי הספר, אלא לפי מה שרוח הספר רוצה, זה לא קשור עכשיו לארץ ישראל. זו הלכה מוסרית ראשונית שחברה חייבת להתנהג איתם בכל מקום שהוא. כשהרמב"ן אומר שבעשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדין, ככה זל אומרים, ככה רש"י מסביר, והרמב"ן יצטט את זה מיד. הם מזכירים את זה באותה גמרא מפורסמת שאומרת שלא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. לכן ירושלים חרבה, כי דנו בה דין תורה. וחז"ל שואלים, איזה דין רצית שידונו? והם אומרים, על שדנו בה דין תורה, הכוונה היא, ולא לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין אצל הרמב"ן הוא לא פעולה שהיחידים שחייבים בה הם הדיינים שצריכים לעשות פשרה או לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין היא צורת חיים חברתית תקינה. שהדרך שבה פועלים היא לא על פי הדין, אלא על פי לפנים משורת הדין. זה ועשית הישר והטוב. הדוגמה הקלאסית שהרמב"ן מביא, דיני שכנים לא יכולים להיות כתובים בשום מקום בתורה. דירה בבר מצרה. אתה יכול לקיים את לא לגנוב ולא לגזול, וגם להיות לא בן אדם. איך תתממש מערכת חיים תקינה? מקודם דיברנו על קדושים תהיו בנושא של מאכלות אסורות וערבה ודברים שבין אדם למקום. עכשיו אנחנו אומרים לדברים שבין אדם לחברו. מערכת כזאת יכולה להתממש רק במקום שבו יש חיים של יושר והשוויה. של קדש עצמך במותר לך. לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא כלפי חברתך. השאלה שאני שואל ומשאיר אותה באוויר, איך זה קשור כהקדמה לכניסה לארץ? לא סתם לכניסה לארץ, אלא כאיזה מין דרך שבה תהדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר השם. ועשית הישר והטוב שמיד מפרט את עניינו, זאת מצווה שנכונה בכל מקום ובכל זמן ובכל דרך בעולם, היא כל כך בסיסית ועקרונית לפי הסבר הרמב"ן, היא לא צריכה להיות קשורה דווקא לעם ישראל בארצו. נראה את הרמב"ן, בוא נקרא אותו במקור אב. ועשית הישר והטוב בעיני השם. על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו. ועל דרך הפשט, מיד אבל יגיד שהוא הולך בדרך רבותינו. על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקותיו. ותכוון בעשייתן לעשות את הטוב והישר בעיניו בלבד. בעברית אחרת, אתה לפעמים אולי זה לא כל כך פופולרי להתנהג נכון, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. עשית הישר והטוב, לכאורה מה זה חידוש? התורה כבר אמרה את כל הישר והטוב, תעשה בעיני השם, הקדוש ברוך הוא יראה את זה, תהיה אמיתי. ולמען ייטב לך, כך כתוב בהמשך הפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך, הבטחה. יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מיטיב לטובים ולישרים בליבותם. מצוין. למה אגב הרמב"ן לא מתייחס לפי הפירוש הזה? ההמשך. נכון? ההמשך כתוב למה ניטב לך ומה? ובאת וירשת את הארץ אשר נשבע השם לאבותיך להדוף את כל אויביך, לכל זה לא מדבר. אלא למה ניטב לך? יהיה לך טוב, כי השם מיטיב לטובים ולישרים בליבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה. אמרו, זו פשרה ולפני משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך. ואתה יאמר, גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול. כפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכינה וריאה וכל מסעו ומתנות ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה כגון, ומעניין כל הדוגמאות שהוא מביא זה דווקא מפרשת קדושים, למרות שזה רמב"ן בדברים, לא תלך רכיל, לא תיקום, לא תיטור, לא תעמוד אדם רעך, לא תקלל חרש מפני שיבה תקום, כולם הפרק שלנו, וכיוצא בהם, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שייכנס בזה הפשרה ולפני משורת הדין. מה זה עד שייכנס בזה הפשרה ולפני משורת הדין? כשתרגיל את עצמך לעשות הישר והטוב בכל דבר, אז כבר באופן טבעי אתה תתפשר עם מישהו, אתה תנהג ולפני משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדינה דבר מצרה, זה דין שכנים, גבול בין שכנים, ואפילו מה שאמרו, תרקון האה ודיבורו בנחת עם הבריות. חז"ל אומרים שפלוני שלמד תורה ודיבורו בנחת עם הבריות ותרקון האה ומעשיו מתוקנים, זה קידוש השם. כי אומרים פלוני שכך למד, תראו איך נעים דרכיו ומתוקנים מעשיו. ופלוני שלמד תורה וחלילה זה הפוך, אז זה חילול השם. זאת הגדרה בגמרא ביומה. זה חילול השם, כי אומרים פלוני שלמד תורה, ראו כמה מכוערים דרכיו, כמה מכוערים מעשיו. ואפילו מה שאמרו פרקון האה ודיבורו בנחת עם הבריות, אלה לא הלכות. אין הלכה כזאת. עד שיקרא בכל עניין תם וישר. איך כתוב במשנה באבות שהתחלנו השבת, בפרק ב', רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. דרך ישרה, על פי הרמב"ן, זה זה. דרך ישרה פירושו דרך שאתה סולל, אתה מיישר אותה בעצמך. היא ישרה והיא טובה, והיא אותה דרך שכאן קורא לה הרמב"ן קשרה ולפנים משורת הדין, ובפרשת קדושים הוא קורא לה קדש עצמך במותר לך. החוק הוא לא דרך שאתה צריך ליישר אותה, היא מיושרת מאליה. זה כתוב, זה ברור, יש לזה את ההגדרות של זה. הכוח לתת לעולם המציאותי כאן, את החוק הזה כאן במציאות, במינוחות, בישרות, בנעימות, זה דרך הישר שעליה הוא מדבר. אם נסכם בשנייה אחת עד כאן, רש"י אמר קדושים תהיו, וצמצם את זה לענייני ערווה. מבחינה מסוימת רש"י עשה לנו חיים קלים יותר. אם אתה בסדר בענייני ערווה, אתה כבר קיימת קדושים תהיו. אתה כבר עונה לקריטריון קדוש. רמב"ן עשה לנו חיים יותר מסובכים. אתה יכול להיות 100% בענייני ערווה, אבל אתה לא קדוש אם אתה... לא יודע מה זה דין הדברמטר, אם דיבורך לא בנחת עם הבריאות. מאידך, הפוך. כי הרמב"ן, התנהגות מאותה, נעימה, נינוחה, מכניסה אותך למסלול של קדושה. רש"י אומר שזה שייך לאותו דבר קשה כל כך של זהירות בערווה וזהירות מערווה. לפי הרמב"ן זה שייך למערך חיים הרבה יותר כללי ופשוט. זה שייך לכל, זה שייך לכל המציאות. אני רוצה לחזור לרמב"ן הזה מיד, ואני משאיר פתוחה את השאלה למה זה נמצא כפתיחה לכניסה לארץ ישראל, וכאיזו מין הבטחה להצליח להדוף את כל אויביך מפניך. איך זה קשור? אבל אני כבר אומר שחשוב שנשים לב, גם בפרשת קדושים וגם בפרשת ועשית הישר והטוב, לתופעה שחוזרת על עצמה בשניהם. בשני המקרים קדושים תהיו קשור לכלל ולא לפרט. ועשית הישר והטוב זה ציווי לאדם. אבל פונים פה אל האדם ואומרים לו איך תוכל להקים מדינה. איך תוכל להקים את עצמך בארץ אשר השם דיבר אליך ולהדוף את כל אויביך מסביב. פרשת קדושים תהיו פותחת בהקהל. הפתיחה שלה בהקהל הופכת בעצם את פרשת קדושים תהיו, שעוד שנייה ניכנס אליה קצת יותר פנימה, למצווה כללי, כלל ישראל. נדמה לי שהאסוציאציה הראשונה של כל אחד מאיתנו עם המילה קדושה, היא מאוד מאוד פרטית. קדושה היא הסתגפות. קדוש הוא מישהו שמובדל, שמנותק. קדוש בעצם, עכשיו על פי הרמב"ן, הוא דרך שבה חברה יכולה לחיות. והסוגיה הזאת היא סוגיית יסוד, אני חושב, לנו, לאדם המודרני בכלל. העולם המערבי לפעמים מחפש את הקדושה במקום רחוק, איזו קדושה הודית כזאת, שבה אדם עולה לשמיים, ימינו ומשמאלו יכול להיות שמתים מיליונים מרעב. אבל יש איזושהי הסתגפות, איזושהי עלייה, איזושהי הצטחות, זקות, סהרה, שאי אפשר לזלזל בה. ובאה התורה ואומרת, קדושים תהיו, פירושו מצווה של כלל, ולא של פרט. אני רוצה לראות את זה ביחד בדברי המאור והשמש במקור 5. השלב הבא של זה הוא כאשר הכלל הזה הופך להיות כלל בארצו. וזה נגיע אחר כך.
בעל המאור בשמש,
מי שהאיר את תורת החסידות בקרקוב, תלמידו הגדול של רבי אלימלך מליז'אן, כתב כאן דברים נפלאים. ודבר השם אל משה לאמור, אתם רואים מקור חמש, מצד שמאל, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. מפרש רש"י ז"ל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה, קדושים תהיו, הגו פרושים וכו'. למאור בשמש לא מתייחס בכלל לפירוש של רש"י על הערווה, אלא לרעיון הזה שנאמרה פרשה זו בהקהל. ודברי רש"י צריכים ביאור. כתוב פשוט. מה מלמדנו בזה שפרשה זו נאמרה בהקהל? ועוד מסתם כל המצוות שנוהגות בכללות ישראל נאמרות בהקהל. זה לא מצווה שהיא לכהנים, נכון? זה לכל ישראל. ונראה בזה בעיני הרמב״ם, זה כותב אחד ממאורי החסידות. ונראה בזה בעיני הרמב״ם כתב בהלכות דעות. שם הרמב״ם מדבר על דרך האמצע המפורסמת. אז הוא כותב שיש לפעמים מצבים שאדם צריך למשוך לצד השני. הוא כותב שם כך, אם איש הישראלי, זה לא לשון הרמב״ם, זה בכתיבה שוטפת של המאור בשמש, בתוכן דברי הרמב״ם. אם איש הישראלי דר באיזה מקום שיש בו דעות רעות ומנהגים לא טובים, צריך לברוח, מנהיגים כתוב שם, אני אפשר לקרוא שרוצים, צריך לברוח מן המקום ההוא, וצריך להילך ממקום למקום וממדינה למדינה, עד שיבוא לי מקום תורה ודעות ישרות, דעות ומידות. ומנהיגים או מנהגים טובים, שם יקבע מקום מנוחתו. אם אינו מוצא שום מקום אשר יטיב לו, צריך להתבודד במדברות וביערות כדי שיברח מדעות רעות ומאנשי רשע. עד כאן הרמב״ם. והאמת הוא שכן צריך האדם לברוח ליערות ולפרוש עצמו מן המון עם כדי שינצל מדעות רעות וממעשים רעים. עד כאן המאור בשמש. זאת, כדי תראות, צריך, יש רגעים שצריך להתבודד קצת. יש רגעים שצריך לצאת מההמונה. אך זאת אינו מועיל אלא להינצל מן הדברים המעכבים עבודת השם יתברך. אבל להשיג את הקדושה העליונה אינו זוכה עד שידבק עצמו אל אנשי השם עובדי השם באמת ולהשתתף עמהם יחד בעבודה רבה. הן בתפילה, הן בלימוד התורה, ועיקר המצוות, הכל יהיה בכנסייה יחד עם מבקשי השם. ואז יוכל להשיג הקדושה העליונה. ולפי רוב העם המתקבצים יחד לעסק עבדות השם, כן שורה עליהם הקדושה העליונה. הבסיס לקדושה הוא לא ההתבודדות, אלא בסיס הקדושה הוא היחד. כמו שאמרו חכמי המשנה, לפי רוב הקהל הם מברכים. כי לפי רוב הקהל, שם הביטוי לפי רוב הקהל הם מברכים, ואז מודים לשם, יש הרבה קהל מברכים יותר, עוד. מבין המאור לשמש לא. לפי רוב הקהל כך משיגים יותר קדושה. כי ככל שיש יותר יחד, אז יכולה לבוא הקדושה הזו לידי ביטוי. אבל אם האדם ירצה לפרוש עצמו מן הציבור, ולהתבודד עצמו להתפלל ביחיד, או לשום עיקר עבודת השם הנעשה בכנסייה יחד, בלתי אפשר שישיג הקדושה העליונה. יכול אדם לחיות בעבודת השם, בעוצמות אדירות, סגור מחדרו. הוא יוכל להינצל מדברים המעכבים, זה נכון. כי הוא מונע את עצמו מפיתויים, מגירויים, מרעש. אבל הקדושה העליונה הוא לא יוכל להגיע. זה לא שדבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו פירושו, אפשר להיות קדושים גם בכלל ישראל. ככה אני מבין בדרך כלל. למה אור השמש אומר לא? בלי הקהל אתה יכול להגיע להמון דברים אחרים, לקדושה עליונה לעולם לא. מה שכתוב שיפרוש, זה כדי להינצל מדברים אחרים, זו אנטיביוטיקה טובה.
אבל אתה לא תוכל להגיע לקדושה עליונה, כי קדושה עליונה זאת מציאות של כלל ישראל דווקא. של חברה, של רבים. עכשיו הוא ממשיך. בלתי אפשר שישיג הקדושה העליונה, ולא עוד, כאן יותר חריף, אלא יוכל לנטות חלילה מרוב גופי תורה, אם יתבודד עצמו ויפרוש מן הציבור. ולזה מדייק רש"י, מלמד שפרשה זו של קדושים נאמרה בהקהל, זו דווקא. כי מצוות אחרות שנאמרו לכלל ישראל, הן ודאי חשובות. הן נאמרות לכל הכלל. אבל המצווה הזו נאמרה בהקל, אגב צריך להבין טכנית מה פירוש מצווה שנאמרה בהקל. מצווה רגילה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה צריך להעביר לאהרון, ואהרון מעביר הלאה, וככה מצווה עוברת. מצווה שנאמרה בהקל פירושה, מצווה שאומר משה לכולם. הקדוש ברוך הוא מדבר וידבר השם אל משה למור, דבר אל כל הדת בני ישראל, בלי השלבים באמצע. המצווה שנאמרת לכולם, קדושים תהיו, עכשיו צריך להבין את משמעותה. באה ואומרת, אהרון, אין לך יכולת להבין את המצווה הזו אלמלא אתה מחובר לכולם. לכן בפעם הראשונה שהיא נאמרת, היא נאמרת כבר לכולם. אני פשוט הצינור שהקדוש ברוך הוא מעביר ברכו, אני משה. עכשיו כשאני מעביר את זה, אני מעביר את זה ישירות לכולם. כי אין משמעות, אתה לא יכול להבין את המצווה הזו לבד. יש כאן עקיפה, עקיפת המפקד, ברורה. כי בנושא קדושים תהיו אתה מפקד. לכן אתה שומע את מצוות קדושים תהיו עם כלל ישראל כולו, כדי שאתה אהרון תבין את קדושים תהיו. כי אחרת אתה לא תבין את קדושים תהיו. כי זה הוא מסיים, זה כבר חסידות נפלאה. זהו שאיתה במדרש רבה קדושים תהיו, איך אמרנו שסיום הפסוק הוא כי אני השם אלוקיכם, נכון? כתוב במדרש, יכול כמוני, המדרש שואל שאלה מצוינת, כי באמת כתוב, כי קדוש אני. שואל המדרש, קדושים תהיו, יכול כמוני, יכול מישהו לחשוב שהוא הולך להיות קדוש, כמו הקדוש ברוך הוא. יכול כמוני, תלמוד לומר, כי קדוש אני. קדושתי למעלה מקדושתכם. הפירוש, פירוש אומר המאור בשמש, יכול כמוני שהאדם ירצה להתבודד להיות ביחיד, ויסבור שעל ידי זה ישיג הקדושה העליונה, כמוני. גם הוא רוצה להיות יחיד, כמוני. תלמוד לומר, כי קדוש אני. קדושתי למעלה מקדושתכם שאין זה אלא בבורא ברוך הוא לבדו, שהוא יחיד ומיוחד. אבל אם האדם ירצה להמשיך עליו קדושת הבורא ברוך הוא, אי אפשר אלא בהקהל יחד. לעובדו שכם אחד כאן. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם יכול כמוני. הכמוני הוא כלל ישראל. כי כשאתם רוצים להבין את הכמוני, הכמוני מתגלה בכל המציאות כולה, בכל החברה כולה, בכל המערכת כולה. קבש עצמך במותר לך, זה נשמע אמירה גם לאדם הפרטי. תאכל כמו בן אדם. לא רק מה שמותר או אסור, אלא אפשר לאכול כמו שאסור, גם את מה שמותר. בסדר גמור. שם באה התורה ואומרת, לא, לא, זה שייך למשהו הרבה הרבה יותר רחב. אני רוצה לטעון שלדברים האלו צריך להוסיף נדבך מהותי, לעניות דעתי, לפשוטה של הפרשה, אחת כמה וכמה כאשר אנחנו ככה במוצאי יום העצמאות. אני רוצה להיכנס אל הנדבך הזה מתוך ראיית הפרשה עצמה. הפסוקים מופיעים לפנינו בעמוד הבא, ואני אגיע אליהם אחרי שנשאל שאלה אחת ונתייחס אל משהו אחד נוסף. הרמב"ן שנופיע פה במקור 6 שואל שאלה מעניינת נוספת. הוא שואל, מה עושה פרשת קדושים בספר ויקרא? זו שאלה נכונה. הוא אומר, אם אתם רואים בשורה השנייה במילים האחרונות, אבל הוזכרה כאן בתורת הכהנים, זו שאלה נכונה. מה זה מחפש? הוא אומר, מה שהופיע לפני כן פרשת עריות ופרשת נגעים ומאכלות אסורות, זה שייך לקדושה ולטהרה ששייכים לדוגמאות כמו כהונה, בית מקדש, קדושה, טהרה, מה מותר לך לגעת, מה אסור לך. אבל כאן לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, איך זה קשור לספר ויקרא? הוא אומר כך, שתי תשובות, הראשונה קשה מאוד ולכן הוא מוצא את השנייה, אבל הוזכרה כאן בתורת הכהנים מפני שידבר בה על קורבן התודה. באמצע הפרשה, כוונתו לקורבן השלמים, באמצע הפרשה, הפרשה נמצאת במקור 9, כולה. שם נמצא פרק יותר. רואים אותו? שם ממש באמצע מופיעים בפסוק ה' ארבעה פסוקים שעוסקים בזבח השלמים. וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. זה פירוש מאוד קשה, כי זה חריג, זה מעט מאוד בתוך הפרשה. רוב הפרשה עוסקת באמת בכל ענייני בן אדם לחברו. כן, זה אומר כך, כבר אמרו רבותי, סליחה, אבל הוא פסיעה של מטרת הכלים לפני שידבר בה על קורבן התודעה, ובעת לפני שיזכיר בה המשפט שיצווה לעשות בעושי התועבות המזכרות והעריות. והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטעם שכתבנו בתחילת הספר. זה כבר מאוד מוזר, הפירוש השני של הרמב"ן. הרי אמרת מקודם שקדושים תהיו בניגוד לרש"י, לא עוסק עכשיו בעריות, אלא עוסק בכלל בקדש עצמך במותר לך, עוסק בכל העניינים כולם. אז מה זה עושה פה דווקא? אנחנו ננסה בהמשך הדברים לחזור גם לשאלה הזאת, למה הפרשה הזאת נמצאת בוישב. יהודי גדול שעבר ככה את מאורעות התופת של הדור שלפנינו באירופה, חלקם עבר מפה כבר, הגיע לארץ, שרו לפני קום המדינה, היה למנהיג גדול, האדמו"ר החלוץ, היו נוהגים לכנות אותו רבי ישעיהו שפיר, זכר צדיק לברכה. כתב פעם מאמר, שפעם היה נכס צאן ברזל, מאמר נפלא בשם ועשית הישר והטוב. המאמר הזה הוא מתייחס לדברי הרמב"ן שבהם אנחנו עוסקים היום, בקדושים תהיו ובעשית הישר והטוב. רבי ישעיהו שפיר, אגב, הוא אחיו הצעיר של האדמו"ר האש קודש. האדמו"ר מתייצל, בעל חובת התלמידים והאש קודש, שאנחנו, אני חושב, מזכירים הרבה הרבה. אותם הכתבים המופלאים שנשארו מהאש קודש, שעלה על קידוש השם בשואה עצמה, שחלקם היו תורות שהוא אמר בגטו עצמו. פישים, סעודות שלישיות, דברים שהוא אמר בגטו בוורשה, ונכתבו על ידו. דברים מופלאים שהוא השאיר אותם אחר כך בתוך בקבוק קטן ונמצאו לפני שנים לא רבות במוזיאון בוורשה. שם הוא כתב בעזרה, אני מכיר את זה בגלל שהאדמו"ר החלוץ רבי ישעיהו שפיר המוזכר במכתב שהוא כותב שם, שם הוא כותב על הכתבים האלה בקשה, כותב אדמו"ר שאיבד את כולם, את משפחתו, את עדתו, ו... הוא כותב שם שמי שמוצא את הכתבים האלה, הוא יודה לו מאוד אם הוא ישלח אותם לפי הכתובת הבאה. אם אני נמצא, ומתוך המכתב משמע כאילו אין כאן שום סיכוי, אז הוא ישלח אותם לפי דואר, קלונימוס, שפירה, פוסטה ורשה. ואם כבר אין פה, יש המשך. ושישלח את זה לפי הדואר ישעיהו שפירא פוסטה פלסטין. שם זה ימשיך. וזה הכתובת של אחיו. פוסטה פלסטין הזה, המספיק כנראה, זאת הכתובת של אחיו. הוא נפטר בגיל צעיר, ושאצלו ככה התורה והעבודה הייתה מציאות חיים, הגיע לכפר פינס. שם נפטר בגיל יחסית צעיר. ובמאמר נפלא של ועשית הישר והטוב הוא מתייחס לערך העבודה. שם היה מושג כזה. הוא מתייחס לערך העבודה כערך. והוא מדבר על העבודה מול הרכוש. לעבודה יש את הערך עצמו, והוא מדבר מה יקרה לחברה שבה העבודה עצמה תפסיק להיות ערך. הוא מתמודד עם הטענה שהוא בעצם גייר איזשהו מושג מאוד מאוד כללי, סוציאליסטי, ומלביש עליו מושגים יהודיים. ככה טענו כלפיו. הוא אומר לא נכון, ומשתמש הרבה מאוד בדברי הרמב"ן האלה. תוך כדי דברים, הוא מגיע למושג של קדושים תהיו בנדבך של עם ישראל המגיע לארצו. כמה שהדברים כתובים ככה בלשון מאוד קולחת, הוא אגב מין ונכד למאור ושמש, שקראנו מקודם. אני חושב שהדברים עוברים ממש את המהלך הלאה. תוך כדי דברים, הוא מגיע למה שדיברנו עליו מקודם, ובואו נראה את הדברים כמו שהם במקור שם. קודם כל הוא טוען כלפי מי שאומרים לו שיביא ראייה. זה מאמר מאוד יסודי ועשית הישר והטוב. אגב, מי שרוצה לראות את כולו, הוא נמצא או בכתבים ככה יותר מיוחדים של זה, הוא מופיע גם בספרה
של
נחמה לייבו וישנה השלום לויקרא בנספח. שם כתוב כך, הדרישה הזאת להביא ראיה מן ההלכה לערך העבודה הייתה נכונה רק אילו היינו אומרים כי עבודה עצמית היא מן ההלכה. ברם איש מאיתנו לא אמר כזה. אמרו לו, איפה כתוב בשולחן ערוך שחייבים לעבוד? כתוב בשולחן ערוך שצריך לא תיקום ולא תיטור, ושצריך לתת מעשר כספים, ושצריך לשלם, ושצריך לקבל, שאסור לגדול. אבל מה זה שלם אם אנחנו מקבלים מכספי החלוקה, או שאנחנו מרוויחים רכוש אחר? מה הפך את העסק הזה לעסק? אילו היה סעיף כזה מפורש לשולחן ערוך, לא היה מקום לביקוח. אנו אומרים רק שהעבודה ויגיע כפיים הם משאיפת היהדות. שמלבד ערך העבודה בתור תיקון העולם ויישוב העולם, רואה היהדות רק בעבודה אפשרות לחיות חיי צדק שלמים. ועל זה, על שאיפת היהדות אפשר ללמוד, לא רק מן ההלכה, כי גם מן האגדה ומכל ספרותינו העתיקה. אני לא נכנס לכל הסוגיה הזו, זו סוגיה יפה, אני נכנס למה שהוא רוצה עכשיו. היא מתבטאת לא רק בדין, כי אם בעיקר במה שלפנים משורת הדין, והוא מבקש להסביר את המושג. לדעת הרמב"ן בפירושו על התורה פרשת קדושים, אין כל האזהרות שבתורה מבטיחות שהאדם הישראלי יחיה באמת ברוח התורה. ויכול אדם להיות נבל ברשות התורה. יכול אדם להיות שקוע בתאווה בדברים המותרים לו. להיות זולל וסובב במאכלות המותרים, ולמצוא היתרים לעשוק את רעהו מבלי לעבור על איסור מפורש. זה לא כל כך קשה. משום כך באה אזהרה קדושים תהיו לומר שאין לעמוד רק על הדין בלבד, כי אם כלשונו של הרמב״ם להיות רודף אחר כוונת התורה, רוח התורה. או כפי דברי חז"ל, קדש עצמך במותר לך. מי שרוצה לקיים את התורה בשלימות, אי אפשר לו להסתפק בשמירת הדינים המפורשים. כי אם עליו גם להתעמק במטרה הנשגבה הספונה בדינים אלה. זה לא חיפוש הטעם של הפסוק. זה מה שהתורה אמרה, קדושים תהיו. להשתדל למלות את המטרה הזאת, עליו לחשוב לא רק על מה שישר וטוב בעיניו, כי אם על הישר והטוב בעיני השם. לכאורה גם העברה ועשית הישר והטוב בעיני השם, שמוסיפה התורה מלבד כל הדינים היא מיותרת. כי הרי כל הדינים מכוונים למטרה הזו, להוראות לאדם את הדרך הישרה. אולם באמת ישנם כמה דברים שמצד הדין הם מותרים, ונאסרו רק מצד ועשית הישר והטוב בעיני השם. הוא מביא פה דוגמה, אני מדלג על הסוגריים. עכשיו המשפט החשוב. כי היהדות אינה מסתפקת בהגבלת המעשה הרע שבפועל בלבד. כי אם היא שואפת לעקור גם את הרע שבכוח משורשו מתוך נפש האדם. משום כך ישנן עזרות מיוחדות לדברים שבלב, שהם שורשים לכמה פשעים. אין התורה מסתפקת בלא תגזול, כי אם דורשת גם לא תחמוד. מי שעומד על הלא תגזול בלבד, ימצא לו אפשרות של אבק גזל ברשות התורה. אבל מי ששואף לקיים גם את הלא תחמוד, מי שירא לא רק לפגוע בפרוטה של חברו, כי אם ירא גם לחמוד פרוטה של חברו באיזו צורה שהיא, רק הוא יכול להיות בטוח שישמור גם את הלא תגזול בכל משמעותו העמוקה שיש לו לפי התורה. ועלינו לשאוף לקיים לא רק את הדינים שבתורה, כי אם גם לקיים את הקדושים תהיו ואת הבעשית הישר והטוב בעיני השם. עכשיו אני מגיע לנקודה שממנה רציתי לבוא אל הבעשית הישר והטוב. תשומת לב למטרה זו מצד הכלל כולו. לא היה כלל. היה כלל, הייתה קהילה. אני רוצה שנבין את זה טוב. אבל זה לא היה, היה דלת אמות של הלכה. מחוץ לדלת האמות של הקהילה, של ההלכה, של בית המדרש, אתה לא היית מחויב להוביל מערכת חולית שלימה לחיים של קדושה. המותר לך לא היה צריך להתקדש כל כולו. הוא מסביר את זה. אמנם יחידים היו תמיד בכל הדורות ובכל הזמנים שהתמסרו להתקדשות ולטהרה במובן היותר נעלה, אבל הכלל היה שקוע בשעבוד הקשה ורב היה לו לשמור על מהותו ועצמותו, שלא להתאמה בגויים וללמוד מדרכיהם. אבל עכשיו הרי תשומה עלינו כשאנו חוזרים לארצנו ורוצים ליצור כאן חיים יהודיים מקוריים, להציג לעצמנו שוב את המטרה הזאת של קדושת החיים לכל עומקה והיקפה. עלינו ליצור כאן צורת חיים שתהיה מותרת לא רק מצד הדין, כי אם גם מצד הקדושים תהיו, וגם ועשית הישר והטוב.
כשאתה נמצא בארץ שלך, במדינה שלך, אז ההתייחסות של התורה אל כל המציאות מחייבת התייחסות כללית, חברתית, שההקהל שהקדושים תהיו כתוב בו הופך להיות הרבה 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 יותר משמעותי. זה לא פרטי. אני אסביר את זה. ישנן שתי התייחסויות של חז"ל שנראות קצת סותרות ליחס של המציאות בגלות. אמירה אחת כתוב שמאז שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול. זה נאמר על הפסוק במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. מאז שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול. זה פלא. אנחנו דווקא ראינו שישראל בגלותם, אחרי שהם יצאו מהארץ מפני חטאינו, מאוד מאוד הצליחו את עולם התורה. ובאמת במדרש אחר כתוב, שמאז שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. אז אין לך ביטול תורה, או שאין לו אלא ארבע אמות של הלכה? התשובה האמיתית, כמה שהיא קשה. אין לך ביטול תורה גדול יותר מארבע אמות של הלכה בלבד. נשמע את אפיקורס, אבל זאת האמת. מאז שגלו ישראל, התורה התכנסה לתוך בית המדרש, לארבע אמות. אין קדושים תהיו בהקהל. יש הרבה יחידים. אבל אין מערך של כלכלה של תורה, ומערכת חברתית של תורה, וביטחון של תורה, ומדינה של תורה, ושאיפה של ממלכת כהנים וגוי קדוש גלי. קדושים תהיו, זו קבלת תורה, אגב, בפרשת קדושים תהיו, חז"ל אומרים, יש את עשרת הדיברות. אישימו ואביו תיראו, שבתותי תשמורו, אל תפנו אל האלילים, אלוהים מעשיך לא תעשו. חז"ל מונים שם את כל עשרת הדיברות, ואהבת לרעך כמוך לא תחמוד. במדרש, הם עונים בדיוק את עשרת הדיברות. מי שחוזר למתן תורה נזכר שמתן תורה, דיברנו על זה בליל יום העצמאות, שמתן תורה באמת, בהר סיני משמעותו הייתה איך חיה ממלכת כהנים כממלכה של כהנים, ולא קבלת תורה פרטית של יחידים. איך ממלכה שלימה, שהולכת עוד שלושה ימים אחרי הר סיני, אלמלא היו חוטאים. להקים מדינה, מצליחה להקים ממלכה שהיא החידוש של העולם. כיוון שגלו ישראל מה שישמר אותם, הוא התכנסותם לתוך דלת אמות של הלכה. זה מה שישמר, זה ודאי. ומי שיצא מדלת האמות האלה, הוא בדרך כלל לא יחזור לשם. אבל בעומק, זהו ביטול התורה הגדול ביותר שיכול להיות בעולם. זה לקח את התורה מהתורה של כלל ישראל, של ממלכת כהנים, והקפיא אותה לתורה פרטית. חדש עצמך במותר לך, הופך להיות עניין של יחידים. אבל לא יכול להיות מה שמחבר את כל מערכת החיים ביחד. חיים של עם בארצו מחזירים אותך בעצם לחובה לייצר מדינה שלימה שכל כולה בנויה על כוונת התורה כלשון הרמב"ם. זאת קבלת התורה של דבר בכיוון. הזכרנו פעם את הפסוק שלפני מתן תורה של אתם תהיו לי ממלכת כהנים ואת ההקדמה לו. גם אמרנו, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. נזכרנו השנה, שרש"י מביא את אותו משל נפלא, למה הקדוש ברוך הוא ממשיל את עצמו לנשר, ביחסו עם הבנים. רש"י אומר שהנשר, בניגוד לשאר העופות, שם את התינוק על גביו. כל העופות מחזיקים אותו למטה, והנשר על גבו. הסיבה היא מפני שכל העופות מפחדים מהנשר, אז הם מניחים את
התינוק שלהם מתחתם. אבל הרשר אין לו מה לפחד מהעופות. אז הוא שם אותו על הגבור. עד כאן הנמשל הוא נפלא. הבעיה היא שיש המשך לרשי. הנשר שם את זה על גבור כי הוא מאוד מפחד. לא מהעופות, אלא מהחיצים שבני האדם זורקים כדי לצוד אותו. לכן הוא שם אותו על גבור. נו, מה עושה רשי עם המשך הנמשל? כך גם הקדוש ברוך הוא לא מפחד מהעופות, רק מבני אדם. איזה מין נמשל זה? כך שאלנו. ונדמה שהיסוד הוא עצום. התשובה היא נוראית, התשובה היא כן, הקדוש ברוך הוא מאוד מפחד מבני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם יצור כזה, שעקרון הפעולה שלו הוא שיש לו בחירה חופשית והוא יכול להרוס את גילוי השם בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא המון המון חיות, הוא ברא המון גרמי שמיים, והכל תלוי בו. רק דבר אחד הוא ברא, ושחרר את החוט, ואמר, אין לי על זה קונטרול. הכל בידי שמיים, חוט ויראה שם. האדם שהופך להיות מושחת וזורק חיצים על הקדוש ברוך הוא, יכול להגלות את השכינה לעוד 2000. הוא לא יפגע בנצח. אבל הוא רק יתחיל אותו באלף שנה, ב-2000. האדם המושחת יעשה מה שגני חיות שלמים לא יעשה. עם ישראל עומד בהר סיני, הרגע הוא יצא ממצרים, זה תילי פלור. המגמה שלו היא לא לקבל תורה. המגמה שלו היא לקבל תורה, ולהיכנס עם התורה הזאת לארץ ישראל, אילו קרבנו לפני הר סיני, אילו נתן לנו את התורה, אילו הכניסה לנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה. עם זה הוא הולך להיכנס עכשיו. ואז בא הקדוש ברוך הוא אל העם הזה ואומר, יצאתם עכשיו ממצרים. אתם ראיתם מה שרציתי למצרים. אם יש בעולם מישהו שיכול להסביר מה זאת מצרים, זה אתם. אתם הרי הקמתם את הממלכה הזאת, בתקופות הקשות שלה. קוממתם אותם, יוסף הצדיק. אתם יודעים מה זו הממלכה המצרית? זו הממלכה של מעצמת על עולמית. אתם נתתם בכוחות מוסריים וכוחות כלכליים וכוחות כאלה וכוחות אחרים, ואתם ראיתם לאן יכולה להגיע ממלכה כשהיא הופכת להיות מושחתת. אתם, כל אחד שעומד פה הוא אחד מחמישה שיצאו ממצרים. כל אחד שעומד פה הוא עד אישי למה יכול להגיע האדם כשהוא הופך להיות מושחת. קחו איתכם את הסוגיה של מה זאת ממלכה, ובניגוד למה שלמדתם במצרים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו מדברים תמיד על המושג ממלכת כהנים, אומרים שזה נראה שני דברים סותרים. חשבתי לעצמי שזה לא סותר רק בגלל שממלכה זה נשמע ככה מאוד פוליטי וכהונה מאוד צדקנית. אני חושב שזה סותר מסיבה הרבה יותר מהותית. ממלכה זה מאוד, מלך זה בלבית, מלך זה אדום, כהן הוא תמיד שליח. אתם מבינים מה פירוש ממלכת כהנים? ממלכת כהנים זאת ממלכה שהמלכים הם שליחים. בתוך פרשת קדושים תהיו עוברים להמון מצוות של בן אדם לחברו שלא יכולות להתקיים אלא בעם שנמצא בארצו. ואז יש משמעות אחרת לגמרי, גם לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשבעו בשביל השקר. כל דיני גר תושב. כל הדינים, תסתכלו במקור 9 של מפסוק למד ג' ואילה, של עובדים זרים. וכי יגור איתך גר בארציכם לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר אגב איתכם ואהבת לו כמוך, זה גר תושב, זה גול. באמצע הפרשה מופיעה המצווה של מתנות עניים. בוא נראה אותה רגע בתוך מקור 9 בפסוקים מפסוק ט', שני פסוקים מפסוק ט'. הייתי שם הערה מופלאה, זה שייך רק לארץ ישראל. רואים שם, ובקוצריכם את כסיל ארציכם. לא תחלט רעת שדך לקצור, ונקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעמי ולגר תעזור אותם, אני השם אלוקיכם. טוב? יש כאן בעיה מעניינת. הפסוק מתחיל בלשון,
רבים. נכון? הוא בקוצריכם הקציר על סוכן. אחר כך הוא עובר לראשון, יחיד. לא תגלה פאת צדך, לקט קצירך לא תלכת. ובקוצריכם הקציר על סוכן, מדבר גם כן על אותו אדם. למה זה פתח בלשון רבים והמשיך לראשון יחיד? זה מסתיים בעמי השם, אבל לא סתם אני השם, אלא עמי השם, אלוקי כן. ראיתי הערה מופלאה, רבי, בספר שנתתם. הערה מופלאה בספר של אחד מ... ספר שגיליתי אותו ממש בזמן האחרון, לא ניגע בו עכשיו. ושם הוא כותב כך, ובקוצריכם את קציר ארציכם תראו הערה פלאית. בלשון רבים. למה זה בלשון רבים? לרמוז, מקור שמוני, בלשון רבים, למה? לרמוז שהוא גם כן ארצו של העמי. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא כלל ישראל. אתה העשיר שהולך עכשיו לשדה שלך לקצור. אתה בטח שואל אותי למה אתה צריך להשאיר לקט ופאה על העמי. השדה היא בכלל לא שלך, היא שלכם. למה? כי זאת ארץ ישראל, זה בכלל לא שלך פה. לכן ובקוצריכם את קציר ארציכם. לרמוד שהוא גם כן ארצו של העמי, בוא נראה אותו עד הסוף, נפלא. רק השם יתברך מסרו, את מה? את השדה הזאת. ליד העשיר, למה? כדי לפרנס את העמי. לכן אני מזהירך, כי לא תחלף באף צדך. פירוש, לחשוב שהוא צדך. לא תחלף באף צדך לקצור, זאת אומרת, אל תעיז לחשוב שארציכם זה השדה שלך. זאת ארץ ישראל פה. בגלות אתה קיבלת מהמלך, או מהקיסר, או מהגרח. איקס סטע. עכשיו זה שלך. פה זה שלכם. רק אתה התמנס לגבי על הרכוש שלו. הוא ממשיך. ואין לעני אימה. וכן על דרך זה וכרמך לא תעולל. אל תחשוב שהכרמכם הוא כרמך. לעני ולגר, תראו פירוש, זה מדהים. לעני ולגר תעזוב אותם. מה זה אותם? פירוש את אשר להם בחלקם בשדה. לא תעזוב אותם את הפאה. זה שלא, אל תיגע בזה. אתם מבינים הבנה כזאת? עכשיו מבינים מה זו שמיטה? עכשיו מבינים מה זו שמיטת כספים? זה באמת של כלל ישראל. מי שזוכר, פעם דיברנו על דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה... זה כלל יסודי, שאומר שדין המלכות, דינו של המלך, מחייב כדין. כותב הר"ן, רבינו ניסים, מגדולי הראשונים במסכת נדרים, הכלל דינה דמלכותא דינה לא תופס בארץ ישראל. הוא ידע. הכלל דינה דמלכותא דינה לא תופס. מה שאנחנו חייבים לשמוע על המלכות, זה מסיבות אחרות. חייבים לשמוע. אבל לא מדין דינה דמלכותא דינה. לא ניכנס עכשיו ללמה זו סוגיה יפה במסכת נדרים. למה הכלל דינה במלכות הדינה לא תופס? אומר הר"ן יסוד אדיר. דינה במלכות הדינה אומר כך, המלך הוא הבעלים של הארץ. וכבעלי הארץ, הוא יכול לומר לך מה לעשות. אתה נתין, אתה אורח, אתה תושב אצל המלך. אבל בארץ ישראל, אומר הר"ן במסכת נדרים, ארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. ממילא אין למלך בכלל דין של מלכות. המלך הוא פשוט השליח שלי לשותפות. הוא שותף כמוני. זאת מציאות שבה כל החובות החברתיות הופכות להיות מבחינה הלכתית שונות לחלוטין. והדברים האלה שאנחנו התחלנו במקור שמונה, התחלת מרדכי שם, הוא ממשיך עד הסוף, תראו איך הוא כותב. פירוש את אשר להם וחלקם בשדה, ואיך מסיים שם הפסוק? אני השם אלוקיכם. אז הוא כותב פילי פלאות. ואם לאו, אם אתה חס וחלילה תהפוך את ארציכם, הארץ הזאת שלך ושל העמי, לצדך, אז אני השם, פירוש, מידת הרחמים אשר עליך, יהיה אלוקיכם. אני השם,
יתהפך לאלוק.
ויראו שיתהפך למידת הדין, ותהיה אתה העני, והוא העשיר. אני מצטט פסוק במשלי, ועל דרך שנאמר, עשיר ורש נפגשו, הפסוק הוא עושה כולם השם. עשיר ורש נפגשו, הוא מסביר, אם אינו מפרנסו, אז עושה כולם השם, שעושה לזה עני, ולזה עשיר, עיין פירוש רש"י ז"ל שם. ממילא דיני לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשבעו, הופכים להיות שונים לחלוטין כאשר אתה מדבר במערך של קדושים תהיו כחברה שחיה בארצה. כל הקדש עצמך במותר לך שבא לומר דין קדושה שיכול להיות קיים רק באקל, עובר מטבח הרבה הרבה יותר עמוק כאשר אתה חוזר ומקיים את התורה הכללית של עם ישראל בארצו, של עם ישראל שהוא ריבון בארצו. לכן אמרה התורה בספר דברים, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, למען ניצב לך ובאת וירשת את הארץ כאשר דיבר השם, והדוף את כל אויביך מפניך כאשר דיבר. הכוח הזה ליצור מציאות כללית שאנחנו קוראים למדינה. דיברנו שוב בליל יום העצמאות קצת על כל הסוגיה הזאת של קבלת תורה של כלל. אנחנו בדרך לחג השבועות נזכרנו את דברי השולחן ערוך הרב, דברי בעל התניא, שצריך להתחיל לדרוש בעצרת 30 יום לפני העצרת, כמו שדורשים בפסח 30 יום לפני הפסח. ושם הוא כותב, שולחן ערוך הרב, 200 שנה מאחורינו, שם הוא כותב שהדרישה בעצרת 30 יום לפני העצרת צריכה שתתחיל בהי באייר. זה לא רק רמז ליום העצמאות מן התורה מנהל. סתם לי. זה גם לא. זה הרבה יותר. הדרישה בעצרת, כך ניסינו לומר, ואני חושב שזאת מצוות קדושים תהיו בעומך. הדרישה בעצרת בעצם היא הדרישה בקבלת התורה של כלל ישראל ככלל. קבלת התורה הפרטית של כל אחד ואחד מתרחשת כל יום ויום בשנה. ושמחת התורה הזאת מתרחשת בשמחת תורה, ולימוד התורה מתרחש בכל יום. מה שיתרחש בעצרת, מה שמתרחש ברב בסיוון, הוא שעם ישראל הולך להקים ממלכת כהנים, ומקבל תורה שאיתה הוא הולך להקים את הממלכה הזאת. ואז הוא מצווה בזה עשית הישר וזה. מצוות קדש עצמך במותר לך הופכת להיות שונה לחלוטין כאשר מדברים על מערך של מדינה, של ארץ. אני יודע אותי, זאת הסיבה שפרשת קדושים תהיו נמצאת כאן בספר ויקרא. הרמב"ן שאל את זה בהתחלה. כי פרשת קדושים תהיו היא ההקהל הגדול של עם שמגיע לארצו ומקיים את כל קדושים תהיו בארצו. וכי יגור איתך גר בארציכם, וכי תבואו אל הארץ וערלתם אורלתו את פריו, ובקוצרכם את קציר ארציכם. כל המצוות האלו שיש להם גם את המשמעות הפרטית שלהם, משתנות לחלוטין ועוברות פאזה אחרת לגמרי כאשר הן הופכות להיות מצוות של כלל ישראל בארצו במדינתו. אז בא המבחן הגדול. ואז מתוקן אותו ביטול התורה ההוא. ספר ויקרא שעוסק בבית המקדש, שעוסק בקדושה, ומוביל את הכל אל הקדושה הכללית הזאת שיכולה להתרחש רק כשעם ישראל בארצו ובית המקדש במרכזו. הגיע שם לפרשת עשרת הדיברות שקיבלנו בהר סיני כאשר היא נעשית בהקהל של עם בארץ. וההקהל הזה, זאת נדמה לי, לעניות דעתי, אותה אמירה שהאדמור שם, האדמור החלוץ, פתח בה, מה מתרחש בקדושים תהיו כשאנו חוזרים לארצנו ורוצים לחיות בה חיים יהודיים מקוריים. האמירה הזאת, אני חושב, מקבלת משמעות, מקבלת תוקף, שהופך את דברי חז"ל של אין לך ביטול תורה גדול מזה, זה הכי פשוטים שיכולים להיות. אין לך קיום תורה במובן הבסיסי הכי פשוט שלו, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא כאשר עם ישראל יכול ושואף לעשות את התורה הזאת לתורת חיים שלא קשורה לשום מקום מסוים ולמקום אחר לא, שלא קשורה לציבור מסוים ולציבור אחר, שהיא שייכת לכל המותר לך, ובכל המותר לך מופיע הקדש עצמך. כשמתבררת הקדושה העליונה הזאת, שם אותה קדושה העליונה שהמאור בשמש דיבר עליה, שלא יכולה להתקיים באדם הבודד, ממילא היא גם לא יכולה להתקיים אלא כאשר עם ישראל מופיע ככלל במציאות. אולי ברוך השם אנחנו עם כל הקשיים, עם כל הדברים שאנחנו עוברים בתוכם, נוכלים להיות בתוכם. ערב טוב.